חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יאיה פינק ואני הערב השוטר הטוב. המחאה בשנתיים האחרונות, זו שהשמיצו אותה, שתקפו אותה, שהסיתו נגדה, המחאה הזאת מסתבר היא המוצלחת בתולדות המדינה. אמש, מונה יצחק עמית להיות נשיא בית המשפט העליון בניגוד מוחלט, מוחלט לרצונו של שר המשפטים, שרצה שפוט ולא שופט כנשיא בית המשפט העליון. יריב לוין גם רצה שהוועדה למינוי שופטים תהיה בשליטתו. גם זה לא קרה. יריב לוין רצה ששני חברי הקואליציה יהיו הנציגים של הכנסת בוועדה למינוי שופטים. גם זה לא קרה כאשר חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד נבחרה. יריב לוין רצה שהמושחת אפי נווה יהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין, וגם זה לא קרה. ובזכות מאמץ גדול של המחאה נבחר עמית בכר ברוב של 80%. יריב לוין רצה שתהיה כאן הפיכה משטרית, זה לא קרה. הממשלה רצתה ועדיין רוצה שיהיו כאן חוקי השתמטות וחוקי מימון משתמטים, וגם זה עוד לא קורה. אז 25 חודשים מאז נאומו של יריב לוין על רצונו לקדם כאן הפיכה משטרית, בזכות מיליוני פטריוטים, הפטריוטים האמיתיים, ישראל עדיין מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית. אז כל הכבוד למפגינים, כל הכבוד למוחים, תרימו את הדגל למעלה, הילדים והנכדים של כולנו, אומרים ויגידו לכם תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בדרך כלל אני אומר את מה שאני מרגיש או חושב, אבל גזרתי על עצמי לא להתפלמס עם משפחות שקולות או קרובי חטופים, גם כשהם עוברים את הגבול, כי אינני יכול לדון את האדם או את דבריו עד שלא אגיע למקומו. כשאבא שלי ריאלבא גמר אחרי שביתו שוחררה שהעם יבוא חשבון עם אלו שהתנגדו לעסקה, שתקתי בגלל מה שגזרתי על עצמי. ולכן, אינני אומר לכם היום את דבריי, אלא קורא באוזניכם היום מתוך מכתב פתוח שכתב לאלבג עמיאל אנקור, חייל שלחם בעזה. לא רציתי שזה יהיה ככה, אבל בחרת להתבטא בפומבי, וגם התגובה מתוך כאב גדול צריכה להיות פומבית. תבוא איתי חשבון? אני מתנגד לעסקה, גם עכשיו. התרגשתי עד דמעות כשהחטופות שלנו השתחררו, אני מתנגד לעסקה לחלוטין. תבוא איתי חשבון על שבועות ארוכים בעזה. משאיר לבד באזעקות אישה בהיריון עם תינוק פחות מגיל שנתיים. תבוא איתי חשבון על כל הפעמים שכמעט מתתי בשביל להציל את מדינת ישראל ואת הבת שלך. תבוא חשבון עם פצועים בגוף ובנפש שנלחמים כל יום בשביל להמשיך. תבוא חשבון עם משפחות שקולות שאיבדו את היקר להם מכל בשביל להציל את הבת שלך. תבוא איתי חשבון על 230 ימי מילואים, על החיים שלי שבהולד כבר שנה וחצי? אתה יודע מה? אל תבוא איתי חשבון. אבל תבוא להלוויות של כולנו, של כל הלוחמים ושל כל תושבי העוטף שעוד ייפלו בגלל העסקה המופקרת הזאת. אל תבוא איתי חשבון ואל תגלה כמה אתה חייב לי ולעוד אלפים רבים שמתנגדים לעסקה מופקרת.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויאיה פינק.
ערב טוב יאיה, שוב ברוך הבא.
ערב טוב אריה. אפשר לא להסכים איתך?
כן, אנחנו תכף לא נסכים, אני גם לא אסכים איתך. אבל גילוי נאות, אנחנו מכירים לא מהיום.
נכון.
היינו בכנסת כשאתה עבדת עם שלי יחימוביץ' ועבדנו יחד, אני מנני טועה, על כמה חוקים נגד שחיתות במנהל הציבורי, לא זוכר בדיוק.
וגם הייתי עם הבן שלך בבית ספר.
כן, כן, אבל זה לחוד. עכשיו, כן, תגיד למה אתה לא מסכים איתי, לא איתי. עם החייל שכתב, אני לא...
החייל במקומו, אתה יודע, כבודו במקומו מונח, אבל אתה יודע, יש גם כמוני שעשיתי 210 ימי מילואים, יש חיילי מילואים רבים שמשימתם העיקרית הייתה להחזיר את החטופים הביתה, וכשאנחנו רואים את החטופים חוזרים הביתה, מבחינתנו, אתה יודע, זאת השלמת המשימה. היו שתי מטרות למלחמה, ואחת מהם, עיקרית ביניהם, הייתה להחזיר את החטופים הביתה. אז אני לא חושב שזה שחייל מילואים אחד, או כמה, אומרים, אוקיי, חבר'ה, זאת עסקה לא, תראה, רוב הציבור הישראלי תומך בעסקה בכל הסקרים ובכל הנתונים. זאת עסקה קשה וגרועה, אבל אנחנו רוצים את אחים והחיות שלנו כאן.
רוב הציבור הישראלי לא יודע ולא רוצה לדעת מה יש בעסקה. עד היום לא ראינו אותה בעברית.
זה נכון.
אבל בקשר למה שאתה אמרת, יש לי רק הערה אחת. שאלו את מאו, אולי זה סתם אגדה אורבנית, אבל שאלו את מאו, מה הוא חושב תהיה ההשפעה של המהפכה הצרפתית על האנושות, והוא אמר, מוקדם מדי לדעת. אז בואו נדון את ההפיכה המשטרית, או את הרפורמה השלטונית, או את המחאה נגדה, בעוד 5 שנים, היא תתחולל מבלי מייסים בכלל.
זה נכון, אבל אם אתה היית שר משפטים, זה נכון, אבל אם אתה היית שר משפטים, לא היית אומר שאתה לא מקבל את מינויו כנשיא, נכון?
לא הייתי אומר, פשוט הייתי מתעלם ממנו. לא הייתי אומר כלום. פשוט מתעלם. אבל עכשיו חדשות, אנחנו נחזור אחר כך.
5 בערב, עם אריה אלדד ויהיה פינק.
ואיתנו האורחים והמפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי אל השידור שקד וולפין. שוב ערב טוב יאיה.
ערב טוב.
שנתחיל לעבוד, יש הרבה עבודה היום.
כן, אבי אשכנזי, לא על הקו?
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, ערב טוב לך.
ערב טוב לכם, ערב טוב.
מה נתחיל מזה שגם בארזים, בתוך צהל נפלה שלהבת וכל מיני אנשים מכיפת ברזל מרגלים לטובת איראן?
זה לא כל מיני אנשים מכיפת ברזל, אתה יודע, תמיד יש את האנשים שמה שנקרא שהם בשולי החברה, אז גם פה בשולי החברה הישראלית, מדובר באנשים, שתי חברה מהקריות, שבשביל תמורת בית הכסף.
הלו, 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 עכשיו הסתבכנו עם 50% מהמאזינים הפוטנציאליים שלנו, הקריות זה לא שולי החברה, בוא.
להזכיר לך שאני גם מהקריות.
אז למה אתה אומר ככה? למה? אתה תריד עם השכנים
שלך. סליחה, אז אני אתקן את עצמי ואני אקדיר את זה מחדש. מדובר באנשים משולי החברה, שבמקרה הזה הספציפיים גרים בקריות. זה לא שתושבי הקריות חז וחלילה,
אוקיי, בסדר, אני, בסדר, לא, הבנתי
אני,
אותך.
אני יצאתי בהקריות, אני גאה, אני לתקירת ים, אין על הקריות. המקום הכי טוב שיש במזרח התיכון. אבל גם בקריות יש אנשים שבשולי החברה, מה לעשות? ובמקרה הזה מדובר בשתי חבר'ה, שתמורת בית הכסף החליטו לבצע ולחבור לאיראנים. אגב, אנחנו מדברים על תופעה שהולכת ומתרחבת. האיראנים דרך כל מיני רשתות חברתיות מנסים לדוג ישראלים ולהסיט אותם למשימות טרור ומשימות ריגול וחתירה כנגד ישראל. זה מתחיל בלצייר גרפיטי וזה ממשיך בלאסוף כלי רכב וזה ממשיך אחרי זה בלאסוף מודיעין על אתרים אסטרטגיים ועל בעלי תפקידים גם ביטחוניים וגם כאלה שבפוליטיקה הישראלית במטרה לפגוע. ובאתרה לבצע פיגועים. במקרה הזה, אחד החבר'ה האלה, שהוא איש מילואים, שמשרת בכיפת ברזל, חבר לאיראנים דרך אותו רשת חברתית, וגם גייס את החבר שלו לצורך העניין הזה. בחומרה של המעשה, הוא גם צילם פריטים שהיו קשורים לאותו מקום שבו שרת כאיש מילואים בעניין הזה, וזה החומרה הרבה יותר, בסיפור הזה, ובהחלט כן, זה סיפור שמטריד ומדהיג מאוד גם את השבק ואת גופי הביטחון האחרים. הניסיונות של איראן להיכנס ולחזור לתוך החברה הישראלית ולאסוף את אותם אנשים שהם בשולי החברה, אני שוב חוזר, בשולי החברה תמורת בית הכסף ולגייס אותם לשירותיהן, בהחלט אירוע חמור, אירוע מדהיג, הם נעצרו, נחקרו, הוגש נגדם היום כתב אישום.
ואין צריכים לשבת
כמה עשרות שנים
בכלא הישראלי. יש לי שאלה, אבי, האם ריבוי הידיעות על, אתה יודע, על כל הריגול האיראני זה כי האיראנים מגבירים קצב, או כי אנחנו, המודיעין שלנו והשב"כ, עושים עבודה טובה יותר?
אז קודם כל אנחנו לא יודעים מה אנחנו מפספסים ולא מגלים, זה אחד. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהאיראנים בהחלט משקיעים בשנה ומשהו האחרונות הרבה מאוד פעילות לגייס באמצעות שיטת הדייק, זה נקרא. מרגלים ישראלים ואנשים ישראלים שיעשו גם פעולות כנגד מטרות ישראליות בתוך ישראל, ואנחנו מדברים החל מאנשים שהם גם עולים חדשים, גם ישראלים ותיקים, גם צעירים, גם יותר מבוגרים. זה בהחלט, אין פרופיל, אומרים גם בשבת, אין איזשהו סוג של פרופיל אגב של מגויסים, שאתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, זה האנשים שאני צריך לשים עליהם את המשקפת ולעקוב אחריהם, וזה מה שמטריד בסיפור הזה. כן, אנחנו רואים שיש איזשהו סוג של מאמץ איראני להגביר את הלחץ על ישראל בעניין הזה.
נעבור ליהודה ושומרון, היה סיכול ממוקד מוצלח בנור השמס,
בפרברים
של טולקרם.
אתה בדיוק תופס אותי ביציאה מג'נין, היינו היום במחנה הפליטים בג'נין, ותוך כדי הפעילות בג'נין, אז באמת היה את הסיכול בנור השמס, במחנה טולקרם, חיסלו שם את בכיר החמאס, גם פקד החמאס בטולקרם. אני מניח שצהר גם ינסה להרחיב את הפעילות שלו ליעדים נוספים באזור, לא רק במחנה הפליטים בג'נין. אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על מחנה הפליטים בג'נין, אז יש שם כבר 15 מחבלים הרוגים בשבעה לחימה האלה. אנחנו רואים הרבה מאוד מעבדות, הרבה מאוד פעילות שחמאס ניסה להקים בג'נין, וכנראה לא הצליח יותר מדי. אבל בהחלט זה מטריד ומדאיג, כי אנחנו רואים את המאמצים, גם במקרה הזה של איראן, לרכז עוד זירה חדשה שתעסיק את ישראל, זה גם בג'נין, גם בטולקרם, גם בשכם, בבלטה, גם במחנות המחומש בבקעה. כל המקומות האלה יטופלו בימים הקרובים, בשבועות הקרובים.
תגיד, זה באמת מבצע, אתה יודע, צהל קרא לזה מבצע חומת ברזל, מה שקורה כרגע במחנה הפליטים ג'נין או בנור השם, זה באמת מבצע כזה יוצא דופן, או שזה הפעילות השוטפת והיומיומית לכיסוח דשא?
זה מבצע יותר גדול מכיסוח דשא. לבוא להגיד לך ששמידו את מחנה הפליטים ג'נין, לא, הבתים שם עדיין עומדים ברובם. סך הכל, מי שמכיר ככה את מחנה הפליטים ג'נין, מי שעשה לו בשירות הצבאי שלו, אז זה מחנה שהוא 800 מטר, 800 מטר בסך הכל, צפוף מאוד, עם הרבה מאוד אוכלוסייה שרוב רובה היא אוכלוסייה שמאוד מעודדת טרור. זה הסמל של הטרור של החמאס, הג'יהאד האיסלאמי באיוש. יש הרבה מאוד כוחות של צה"ל שפועלים שם. עכשיו, מה שצה"ל מבצע כרגע זה פעילות של סריקה של המחנה, הם עוברים מדלת לדלת, מבנה מבנה, הרבה מאוד אמל"חים מוצאים שם. תשמע, אנחנו מוצאים, אתה פותח למשל ארון של חדר ילדים, וברגע שאתה מצפה שאתה יודע שאחרי הארון הזה מצאו בגדים, צעצועים של ילדים, ובעצם הוא מוביל אותך לתוך סוג של מנהרה בתוך המבנה, וזה פשוט לא להאמין איך הדברים שקורים בעזה ובלבנון חודרים גם לתוך איוס.
כלומר, אנחנו בשלב זה או אחר נצטרך להילחם בתת קרקע גם ביהודה ושומרון.
ברור, ברור, זו רק שאלה של זמן. ברור. ולא רק זה, אנחנו רואים גם את הייצור המקומי, אנחנו רואים ניסיונות בעידוד איראן של ייצור מקומי של טילים נגד טנקים, טילי RPG שמנסים לייצר שם במעבדות שהם מפתחים, חומרי נפץ, וזה בהחלט דברים שהם צריכים להטריד את כולנו, אתה יודע, בעניין הזה.
תגיד, לגבי עזה ומה שקורה עם מעבר התושבים שם צפונה, נכון? נפתח ציר נצרים ובעצם מאות אלפים עולים צפונה החל מהבוקר?
נכון מאוד. בעצם הלילה הגענו לסוג של הסכם שבו צהל ייסוג מחלקו המערבי של ציר נצרים. בעצם אנחנו נסוגנו מזרחית לציר טנצ'ר. מי שמכיר ככה, מי שהיה בעזה, מכיר את זה טוב מאוד מהמפות. ציר טנצ'ר זה המשך של כביש 4, שהוא לא מסתיים הרי במחסום ארז, הוא ממשיך עד רפיח ועובר את רפיח גם, אבל בקטע שבין מחסום ארז לרפיח, הציר הזה הוא נקרא ציר טנצ'ר ולא כביש 4, ובקטע שבאזור נצרים, זה האזור שבו בעצם צהל יצר את הקיטוע בתוך הרצועה, ומנע מהאנשים שהגיעו, בעצם שפונו לדרום הרצועה, לחזור לצפון הרצועה, והלחץ הזה שישראל הפעילה יצרה אפקט מאוד משמעותי על החמאס, וראינו עד איכשהו בסוף השבוע שניסה להתחכם עם צה"ל, בעצם עשה את עצמו כשהוא מחויב לפנות את, להחזיר בעצם את, את החטופה ארבל יהוד, שהוא ניסה להתחכם ככה ולא לעשות
את זה. תגיד, אבל סליחה על המילה, זה לא חרת העניין הזה של בידוק מאות אלפי, אתה רואה גם מכוניות שהולכים לבידוק, אבל בצד המערבי על הים מאות אלפים הולכים בלי בידוק, אז מה בידוק קורה
עם צ'ימידן, לא עם...
לא עם רכב, אתה אומר?
עם צ'ימידן, רק 122 מילימטר אפשר להביא.
בדיוק, אפשר להכביש שם הרבה דברים.
כן.
תראה, בסוף, תראו חברים, בסוף, אנחנו צריכים לתפוס איזושהי, להבין איזה תפיסת ביטחון אנחנו הולכים בסיפור הזה. ואני חושב שבסיפור הזה, צהל בסוף, בסופו של יום, בא ואומר, אני סיימתי את המשימה שלי בתוך עזה, ואני רוצה עכשיו להתכנס לתוך פעולה אחרת, שבסוף אנחנו נצליח לשחרר את החטופים, ובמסגרת העסקה הזאת של, שצהל עשה, הוא הגיע לסיטואציה הזאת, שזה מה שהוא... מחליט לעשות את זה בעניין.
כן, על זה דיברנו לא פעם, שאלה אם סיימנו את המשימה בעזה או לא, זה ההיסטוריה תגיד. תודה רבה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב שלנו.
תודה רבה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
אהלן אריה, אהלן יאיר.
אנחנו רואים את השיירות מפליגות צפונה על ציר החוף, ואת פניהם בחלק הצפוני של הרצועה.
כן, אתה מדבר כאן על
הצפון
של איזושהי
תמונה. וואו, לא שומע כלום.
שומעים
שניים.
זה נשמע מרחוק.
עכשיו אנחנו מבינים, אתה בשדה התעופה בן גוריון, ואנחנו שומעים את מערכת הקריזה. אז סיימת את קניותיך בדיוטי? שמענו את מערכת הקריזה בנתב"ג שהפריע לנו קצת לשאול, אבל רציתי לשאול על צפון הרצועה. אנחנו רואים את תנועת האוכלוסייה צפונה, ושם מקבלים את פניהם משמרות כבוד של הג'יהאד והחמאס. זה תמונת ניצחון שלהם?
אני לא רוצה להתבטא כך, האמת היא שיש כאן בהחלט משהו שמחיר שישראל משלמת על השבעה באוקטובר, על העניין של החזרת החטופים, זה חלק מהסכם. החמאס כמובן מנסה להדהד את זה כמה שיותר, כי מבחינתו בעצם יש כאן כאילו חזרה לנורמליות. בוא נזכור ונזכיר שמה שמעניין את החמאס זה שישראל לא תשוב להילחם בו בזמן הקרוב כדי שהוא יוכל לשקם את עצמו. והדעת נותנת, לפחות מבחינתו של החמאס, שכשחוזרים מיליון עזתים לצפון הרצועה, כנראה שהמלחמה לא תתחדש. זה החשבון שלו, אני לא בטוח שזה כך, אבל מבחינתו הוא בעצם עושה דבר שמשקם את התדמית השחוקה שלו, ומייצר יחד עם מחזרת המחבלים מבתי הכלא ליהודה ושומרון, יש פה בסופו של דבר אמירה של החמאס לציבור שלו ולעולם הערבי, הנני כאן.
אבל תגיד, ישראל לא שיתפה פעולה עם חיזוק החמאס בעצם זה שלא מצאנו איזושהי אלטרנטיבה? נכנסים עכשיו כמה זה? אלפי מסעיות בכל יום, והכל זורם לחמאס.
מה אתה מבין? תראה, אנחנו בתוך הסכם, וצריך לזכור שאת החטופים צריך להחזיר.
זה נכון, אבל לא היה עדיף להעביר את המסעיות האלה, נניח, לא יודע, לרשות הפלסטינית, למצרים, לסעודים, למישהו אחר?
כרגע אין פה שומרונים טובים.
אין פחות גרועים?
לא, אני חושב שזה לא עובד כך. החמאס בסופו של דבר ספוג בתוך עזה. כל מי שרוצה לדבר על היום שאחרי, צריך להוסיף עוד מילה. אחרי היום שאחרי, היום שאחרי חמאס. מה שתלוי ועומד פה זה מי בעצם ישלוף את החמאס מעזה או ימגר אותו בעזה. כמו שאנחנו רואים, אלה חבורה של בני בליעל שמצאו שיטה להתמודד מול צבאות קונבנציונליים ולנצל באופן צילי את העם שלהם, ולכן לישראל שיש לה חטופים בדרך אין לה כמובן ברירה, וישראל נתפסה פה בעניין הזה. אבל אני לא חושב שצריך לומר כאן נואש, יש עוד מנופים. בוא נזכור את ההומניטרי, בוא נזכור את שיקום עזה, בוא נזכור את ממשל טראמפ שמכין כאן הפתעות לדעתי לא פחות גדולות לחמאס ולשחקנים ערביים אחרים. אז בוא, אנחנו כאן בעצם ממוקדים במטרה שכולנו מסכימים שהיא בעצם מרוממת נפש, והיא סוגרת איזשהו חשבון לאומי כאן, ואני מקווה שזה יעזור לאחות את הקרעים. יש לזה מחיר עצום, עצום, אבל אנחנו כמובן, בתוך עמנו אנחנו יושבים, מכירים את מרכיביה של המשוואה, ויודעים שלא ניתן להשיג את האחד בלא השני.
אז, כלומר, אתה מעריך שגם אם יעברו הרבה מחבלים יחד עם תנועת האוכלוסייה צפונה, וגם אם הם יביאו איתם נשק קל או שימצאו את מה שהם השאירו מאחוריהם, הם לא צפויים לדעתך לחדש את האש, כי הם מעוניינים בשקט כדי לשקם את כוחו של החמאס.
זה כל הבעיה, גם בלבנון זה כך, גם פה זה כך. השחקנים של המוקרמה, חמאס וחיזבאללה, מה שבעצם יש לנגד עיניהם, זה מכניזם שדרכו הם ישקמו את הכוח שלהם עד עד. כמובן שאין כאן עניין לתת לישראל ולו גם אילה לעשות מעשה כאן. אני לא מוציא בכלל אפשרות שהנדיבות במרכאות של החמאס בשחרור חטופים בנכונות להראות רצון טוב, זה פשוט להרחיק את ישראל מהנושא הזה, לסיים את שלב א' כפי שהוא, ואז החמאס יעשה את השיקול שלו, כי בשלב ב', בוא נזכיר לעצמנו, שגם לשון ההסכם וגם האמריקאים מדברים על מצב של חמאס, סליחה, של עזה נטולת חמאס. במתי קצם אני לא מכיר דרך לעשות זאת. יהיה צריך לעשות זאת כמובן באותות ובמופתים, בכוח צבאי, מה יש לאמריקאים בארסנל, אינני יודע, אבל אנחנו שומעים פה דברים שלא שמענו קודם לכן, בלתי שגרתיים לחלוטין, יש מי שיאמר רזויים, אבל זה דונלד טראמפ, ואני משוכנע שבימים הקרובים, כשאנחנו נתחיל בדיון של שלב ב', יגיעו הדברים לצמתים מאוד בעייתיים, מבחינת החמאס, אגב, גם מבחינת ישראל, ואנחנו נראה כיצד יתפתח משם.
והמלחמה תחזור? זאת אומרת, שלב...
אני לא רואה את המלחמה כסבן וגמרנו. כשאתה נלחם בארגון טרור, אתה צריך לזכור שיש כאן מהלך סדרתי. הדבר החשוב כאן זה ישראל. השאלה היא לא מה החמאס יעשה, אלא מה ישראל תעשה.
ומה ישראל, מה ישראל תעשה?
אם ישראל למדה את הלקחים של השבעה באוקטובר, היא תצטרך להתנהג אחרת. יצטרך להיות פה פרימטר, יצטרך להיות פה dead zone, גם פה וגם בלבנון, יצטרך להיות בסופו של דבר סוג של יוזמה קבועה, שישראל בעצם מכילה אותה כל יום שני וחמישי, בלי לחכות למה חמאס עשה או לא עשה. צריך פה בעצם לשנות את כל הדפוס של החשיבה ושל הפעולה. בשביל זה יש את השבעה באוקטובר לדאבוני, והוא מטלטל חברות, והוא גם יוצר בסופו של דבר קרע ושבר שאחריו צריך מודוס אופרנדי אחר. ברור לנו שהבעיה היא לא בחמאס. את החמאס אנחנו מכירים. ממנו בעצם לא יצא שום דבר, והוא נעול באידיאולוגיה שלו. המשתנה הגדול כאן זה לא מה יעשה החמאס, אלא מה תעשה ישראל. אותו וזה... דבר בלבנון, תשימו לב לזה אריה. זה מה שקרה בלבנון עכשיו.
נכון, אבל ייקח עכשיו... לנו זמן לראות איך אנחנו משנים את דפוס ההתנהגות שלנו.
אני מתקין איתך, זה תהליך, הרי זה תהליך, לדעתי אנחנו כבר בעיצומו, זה ייקח זמן, אני מקווה דווקא לצום.
גם אני, פרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה.
ערב טוב.
אנחנו אומרים שלום, ערב טוב אצלנו, אני לא יודע מה אצלך, חיים רמון, לשעבר שר המשפטים, שלום לך.
שלום, ערב טוב. אצלי קצת יותר ערב.
יותר ערב? כן. אתה מזרחה מאיתנו, הבנתי.
מזרחה ממך.
בסדר. כתבת היום שאחרי בחירתו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון, והעובדה שהשר לוין מחרים אותו, כתבת היום החל משבר חוקתי עמוק במדינת ישראל. אני מניח שיהיה פינק יגיד לך שהמשבר הזה התחיל לפני 25 חודשים, לא היום.
המשבר הזה לא התחיל לפני 25 חודשים, כי להפך, מעמדו של בית המשפט וכוחו רק התחזק ב-25 חודשים האלה. פעם ראשונה למשל פסלו חוק יסוד, גם כן ברוב של כל, אבל פסלו חוק יסוד, לא רק שהחליטו לדון, ולמעשה כתוצאה מהתנהלותו, בוא אני אגיד זה בעדינות, ההתנהלות לא נכונה מאוד מאוד, של יריב לוין של הקואליציה. המציאות הייתה שלא זו בלבד שכוחו של בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לא נחלש, אלא הרבה יותר התחזקה מאי פעם. ורגע הגענו לרגע שפעם ראשונה בכל ה-25 חודש האלה יש אימות. עד עכשיו האימות היה בדיבורים, עכשיו יש אימות. והאימות הזה, והזה אני כמעט בוכה, באמת אני בוכה, היה יכול להימנע. לו רק, לו רק, יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, היה מוכן לכך שיריב לוין, שמייצג 68 חברי כנסת, ימנה שופט, לא חז וחלילה חבר מרכז ליכוד, אלא אחד משניים, אחד דוקטור בקשי, אחד דוקטור ביטון, שהם שמרנים ויהיו אחד מחמישה עשר. אז זה, הדבר הזה גורם כיום לקרע הזה, שהוא קרע מאוד בעייתי. זה שנשיא בית משפט עליון לא משתף פה, ושר המשפטים לא עובדים יחד, הייתי שם, זו מציאות שתפגע מאוד, כל אחד מאיתנו, אתם יודעים עוד, וגם בית המשפט העליון יעבוד תכף, עכשיו הוא ב-12, הוא יהיה ב-11, ועד אביב 26-27 לא ייבחרו שופטים בית המשפט העליון. שזה דבר שיפגע שוב באחד. באנשים שמגישים ערעור פלילי ונמצאים בבית סוהר, במקום שנה, שנתיים לחכות, הם חכו 5-6 שנים, ואם בסופו של דבר, בית המשפט העליון יזכה אותם, ישבו שנים לשווא. אני בעד זכויות אזרח מינימליות.
אבל חיים, אתה לא מאשים קצת את הקורבן? הרי יריב לוין נודע בערוץ 14 לפני שנה וחצי, הייתה טענה אחת אמיתית. אם ברוב קואליציוני אפשר למנות מספר בלתי מוגבל של שופטים, נמצא במצב שהקואליציה, שגם ככה יש לה שליטה בממשלה ובכנסת, תשתלט על בית המשפט, וכל שלוש הרשויות יהפכו לאחת, זה לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית. זה יריב לוין אמר בקולו.
הלו.
חיים, שומעים אותך. קצת נקוטע, אבל שומעים אותך.
הוא כבר מזמן לא שם. הוא כבר מזמן. יריב לוין על הקרשים. יריב לוין לא הצליח לעשות כלום. הוא, מה שהוא התכוון לעשות, ומה שקרה, זה ההפך לגמרי. ההצעה עכשיו של יריב לוין וגדעון סער, אפילו לא מזכירה את מה שהציע יריב לוין לפני שנה וחצי. הוא נותן, אני רק רוצה שתסביר, מה שהוא נותן, זה וטו לאופוזיציה, וטו לקואליציה. כלומר, יוכל להיבחר לבית המשפט העליון רק אדם שזוכה בהסכמה רחבה, כמו שזה היה הרעיון של כל ההתנגדות לרפורמה המשפטית, שצריך הסכמה רחבה. אז הנה, זו הצעה רחבה. בזמנו, אתה צודק שזה מה שהיה, וזה היה לא נכון, ואתה טעות קשה, אני אמרתי בזמן אמת.
אתה אומר שעמית מתעקש רק כדי לנצח כל הזמן ולא להגיע לפשרה?
אם ראש הממשלה נתניהו רוצה לדעת מה זה ניצחון מוחלט, אז הוא צריך ללמוד את זה מיצחק עמית. הם רוצים ניצחון מוחלט, מוחלט, לגמרי. לא, אפילו לא סימן. איך אמר אהרון ברק על השופט אלרון, שהוא לא מתאים כי הוא לא מהמשפחה. וכל מה שאומרים, ואני אומר את זה ליפינק, באמת, לחסוך את כל האימות הזה. יריב לוין אמר, הנשיא יהיה יצחק עמית, אני אעבוד אותו בשותף פעולה, אני את כל החוקים שאני רוצה, אני לא אעביר, רק משהו, תנו לי איזה משהו לאחז בו, שאני יכול לעשות משהו.
קודם כל, אני לא שמעתי, אני לא שמעתי את יריב לוין אומר את הדבר הזה, אני מבטר על קץ הדרישות.
אז קח ממני, אז קח, בוא רגע.
לא, זה הפשרה של לוין.
לא, זה בסדר, אבל הוא לא אמר קץ התביעות, הוא גם אמר לאיזר שי ולדדי שמחי שהוא יהיה בעד מינוי נשיא עמית. וזה לא קורה.
יאללה, אתה טועה, אז אתה טועה. אני אומר לך, אני יודע, אני לא חושב. אני ניסיתי, ודרך אדם שמקובל על יצחק, על השופט עמית, ניסיתי, אמרת לו, עליי יריב לוין. אם אתה מביא בחירה של אחד מהם, עליי יריב לוין. ואמרתי את זה ברשות ובסמכות, וזה לא קרה, ואני אומר לאנשים, דווקא מהצד שלך, דווקא אתם, בואו נמנע את זה, זה רע לכולם, בואו נעשה את הדבר הזה, יבוא אחד, הרכב יחזור ל-15, יש שיתוף פעולה בינו, בין הנשיא בית המשפט העליון לבין שר המשפטים, הכל בגלל שאחד לא יכולים לעשות,
לא,
אחד ב-15.
חיים רמון, זה לא אחד, הם רוצים פטר את היועמ"שית, הם רוצים שוועדה למינוי שופטים תהיה בשליטתה. הם רוצים, הם אומרים על יצחק עמית שהם לא מכירים בו. שלמה קרי אומר שהוא לא יקשיב לצווי בגן. מדובר פה על הפיכה משטרית רחבה, זה לא רק השופט הזה.
אבל בוא ננסה, אתה יודע מה עליי.
אבל זה חבורה של רמאים, הם רוצים לפטר את היועמ"שית. הם אומרים שהם לא יקשיבו לבגן. הם אומרים, אתה יודע, זה לא משהו אחד, יש פה, תוקפים אותך מכל כיוון.
בינתיים, אבל בינתיים הם לא מפטרים את היועץ היועצת המשפטית והם לא יפטרו אותה, אני כבר אומר את זה, אין להם יכולת, אין להם מסוגל, אין להם, לא יפטרו, אין, הם שומעים על זה בגץ, ראית איך יריב לוין עם הכל שם, על בגץ, ויפכנס הוועדה וכו' וכו'. ואני אומר לך, תעשו, תבואו ותעשו, אנחנו פנים, שיהיה נציג אחד שיקבע, יודעים מי הוא, זה לא חבר מרכז ליכוד, זה לא מישהו עם השכלה עממית, זה אפילו לא מה שהמצאתם שזה יהיה
יעקב אחד. חיים רמון,
ראיתי עכשיו את היפים, רושם משהו בפנקסו, יכול להיות שהוא הולך לעבוד על זה מחר בבוקר. תודה רבה לך.
אני מקווה.
תודה רבה לך. תודה רבה לשעבר שר המשפטים חיים רמון. שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון והמשנה לראש המוסד. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
בוא ננסה לברוח מהפוליטיקה המקומית. הוא אמר, אני אמרתי, מה שאמר טראמפ אתמול, טרנספר, רילוקיישן, אתה באופן עקרוני נגד? או שאם 1.5 מיליון עזתים היו עוזבים מחר ברצון, בשמחה, בבדי, אתה היית גם מוחא כפיים.
אני נגד זה שיחליטו לאנשים איפה הם גרים, אבל אני בהחלט בעד זה שמדינות יהיו מוכנות לתת ויזות למי שרוצה, יפרסמו את זה בעזה, ועזתי שירצה לעזוב ויבקש ויזה והמדינות יעשה להם מכסות, יקבלו ויזות, אבל בהחלט אני נגד כל טרנספר או כל העברת אנשים בצורה מיליון לפה או מיליון לשם, בצורה חופשית שאדם מבקש ויזה כמו שישראלי רוצה לקבל ויזה לארצות הברית או למקום אחר.
ועידוד הגירה, נניח תמריצים כלכליים.
תראה, אני... תראה, מה זה תמריצים כלכליים? אם בן אדם, אם קנדה, תגיד עכשיו שהיא מוכנה לתלות 20, לתת 20 אלף ויזות, וכל מי שיגיע אליה יקבל גם 10,000 דולר.
לא, ישראל תיתן 10,000 דולר.
ישראל לא צריכה לתת כסף לעודד שום דבר. היא יכולה להפסיד אותה, ואז יהיה להם כל כך רע שהם ירצו לברוח. זה דרך לעודד, וזה אני מתנגד. מתנגד לישראל לא צריכה להיות צד בעניין. מדינות שרוצות לקלוט ויכולות לפרסם שהן קולטות 10,000, 20, 30, ומציעה את זה לעזתים, והעזתים שרוצים פונים אליהם ומקבלים ויזה ויוצאים, אז אפשר לאפשר להם לצאת דרך ישראל אם הם רוצים, אבל לא, בהחלט לא, אני נגד זה. נגד עידוד שאנחנו נעודד את זה.
אריה, אני גם יערוס לך את הסוף, בסוף גם יהודים וגם ערבים יישארו פה.
לא, יכול להיות, אבל אני מדבר על פתרון תיאורטי.
זה פתרון תיאורטי.
האם מה שטראמפ אמר,
זה פתרון תיאורטי בטיק טוק של בן גביר וטראמפ, זה לא יקרה במציאות.
הרי בזמנו, כשאני כאילו הייתי באיזושהי יוזמה כזאת, ודאי איך היא נבעה? היא נבעה מזה ש-23 משפחות נוצריות מעזה בנו לראש הכנסייה בחיפה, ואמרו שיש להם, סידרו להם ויזות באוסטרליה, וביקשו האם ישראל תוכל לאפשר להם לצאת. אני אמרתי, למה לא? אם הם קיבלו ויזה, ואם הם רוצים מרצונם החופשי לצאת, למה לא? צריך לאפשר להם את זה. וזה, אני חושב, זאת צריכה להיות הדרך. אנחנו, אם יהיה מדינות שמוכנות לקלוט אותם, אנחנו בהחלט בעד. אנחנו בהחלט בעד לאפשר להם לצאת גם בישראל, לאותן מדינות שרוצות לקלוט אותם, אבל לא להפעיל עליהם לחץ, לא באמצעות... שיהיה להם רע יותר, ולא באמצעות של לתת להם כסף.
ואם טראמפ מוביל מהלך, אם קטר, לא יודע, אם מצרים וירדן כנראה לא מתלהבות, אבל נניח שקטר רוצה, אתה לא נגד.
לא מתערב לטראמפ בשיקולים שלו, אני חושב של...
קיצור, אתה מפחד שיגידו עליך שאתה טרנספריסט.
לא, אני חושב שלהוציא 500,000 עזתים לירדן זה לא אינטרס ישראלי, נגדיר זה ככה בלי להרחיב, אתה כל והמבין יבין, אבל זה כבר עניינים אחרים.
שאלה לגבי השני חיילי מילואים חשודים בריגול, מה קורה כאן בדיוק? אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ועדת המשנה, כן, לא, וגם זה, וגם היית המשנה לראש המוסד, השאלה מה קורה כאן? באמת אנחנו צריכים... לחשוש מאוד ממרגלים איראנים סביבנו?
אני חייב להגיד לך שאם עד לפני 10 שנים אף אחד לא עלה על דעתו כמעט, שיכול להיות מצב שיהיה מרגל ישראלי, יהודי, היה לנו כמה כאלה בודדים מאוד, אבל בטח לא כתופעה. אנחנו יודעים עכשיו למין
תופעה כזאת. היו כאלה שפלו היו שרים בממשלה, אם אני זוכר נכון.
כן, אחד, כן. אנחנו עדים לתופעה כזאת. יש מאמצים איראנים עצומים לעשות את זה. מדובר באנשים בריגול פשוט, נקרא לזה ככה, לא מתוחכם מדי. אבל לצערי הרב הם מצליחים, והסיפור הזה של שני החיילים עם הגישה שלהם לכיפת ברזל, זה בהחלט זה דבר שהוא מאוד מאוד מטריד, וטוב שיש לנו שבק שולל על הדברים האלה, ומסכל את זה.
דרך אגב, אתה רואה קשר למצב הכלכלי הקשה, ושיקר פה כל כך, כי אחד מהחיילים אני רואה שאומר, נקלעתי למצב כלכלי קשה.
אין, אפשר להיקלע למצב כלכלי קשה גם כשהמצב הכלכלי הוא טוב, אתה יודע אם אתה באימורים או בסמים, אבל אין ספק שכשהמצב הכלכלי קשה, אז אנשים יותר מתפתים לעשות דברים בשביל כסף, אבל שום דבר לא מצדיק את הדבר הזה. מה גם שישראל עם כל המגרעות שלה היא עדיין מדינה שאנשים מקבלים בטיפול רפואי בחינם, ויש ביטוח לאומי, ומצבנו מהבחינה הזאת טוב, הרבה גם מדינות אחרות, נכון, מאוד יקר לחיות כאן, אבל יש כאן מעט מאוד הומלסים.
רציתי לשאול אותך שאלה, האם אתה קורא לראש השבק וראש המוסד להתפטר, או להישאר בתפקידם לאור השבעה באוקטובר?
אני מאוד חושב שראש השבק והרמטכ"ל, שיש להם אחריות ישירה, כמו לראש הממשלה ולכל הממשלה, למה שקרה, צריכים להתפטר. אני מאוד לא רציתי שהרמטכ"ל יתפטר לפני ראש הממשלה. אני מאוד רוצה ומבקש אפילו מראש השב"כ לא להתפטר לפני ראש הממשלה. אני חושב לתת לראש הממשלה הזה, שהוא אחראי על הכישלון, לפני שמדינת ישראל הולכת לבחירות, ולפני שיש ועדת חקירה ממלכתית על האירועים, לתת לו למנות את ראש השבק, זה סיכון גדול מדי למדינת ישראל.
אבל אתה רואה את מי הם ראיינים להיות רמטכ"ל? את מי אתה חושב יראיינו להיות ראש השבק? אותי? הלוא הם באמת ייקחו מתוך המנגנון, ויקדמו אחד מהם.
אני מקווה שכך יהיה. אני מקווה שהוא לא יתפטר לפני ראש הממשלה, אבל אני מקווה שכך יהיה. לגבי הרמטכ"ל, אני באמת חושב ששלושת המועמדים הם מצוינים, ויבחר מי שיבחר, והוא יהיה טוב מאוד.
אז הנה, הם לא ממנים את וינטר.
אבל אני מסתכל על המשטרה. אני רואה מה קרה כששר עם אג'נדה מסוימת מתמנה לשר המשטרה, השיטות שהוא נוקט כלפי המשטרה, סמכויות שהוא רוצה לקחת לעצמו, ולוקח לעצמו גם בלי שהוא קיבל אותם, מאוד מטריד אותי, ואני מקווה, בכלל אני חושב, שראש הממשלה, כמו שאמר בגין, כמו שאמר נתניהו בעצמו, לא יכול להיות מצב שהדרג המקצועי יתפטר, והדרג שמינה אותם ואחראי עליהם, יישאר, אמר את זה נתניהו. אמר
אני
את זה
מסכים בגין. איתך בוודאי. אין לך, באולפן הזה אין לך מתנגדים להתפטרותו. אבל תודה רבה, אנחנו מיצינו את הנקודות האלה. תודה רבה חבר הכנסת רם בן-ארי.
תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לביני אשכנזי, כתב לי עיני משפט של וואלה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. נו, בשעה טובה ומוצלחת, זכינו לחידוש עדותו של נתניהו במשפט. היו גדולות נצורות, פילי פלאות, משהו?
ממש לא, אבל תראו, דבר אחד כן אולי ששווה לסמן, בתחילת היום הזה, ראש הממשלה סוג של נתן נזיפה לשופטים, הוא הגביע קצת את הקול שלו, את הטון, לא יותר מדי, ואמר, אני מפציר בכם, אני ראש ממשלה, אני עושה עסקת חטופים, אני גם במצב בריאותי, שמסוים שאנשים אחרים היו מקבלים פטור בהתייצבות, ואני הייתי רוצה לראות אתכם מתחשבים בזה. זה ככה התחיל היום, בהמשך היום הגרסה הרגילה, לא מכיר, לא יודע, לא קשור.
הוא גם אמר, אני בדרך כלל אדם ששולט ברוחו, אבל זה מגיע לאבסור, נכון? מה הביא אותו להגיד את זה?
אחת מהשאלות שם על שקשורות לוואלה, שהוא טוען שבעצם כל הסיכום בוואלה היה בזמנו, היה סיכום שלילי, ושהוא לא היה מעורב בזה, והוא טוען שהכל שם אבסורד, שכתב האישום לשיטתו ולטענתו כמובן, הוא מופרך. הוא חוזר על זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. תראו, כן חשוב להגיד משהו אחד. סיימנו תת פרק בכתב האישום הזה. תת הפרק זה הפניות מהמקורבים אל שאול אלוביץ', שהמקורבים של נתניהו ביקשו הטבת הסיקור, את הטבת הסיקור בעבורו. את תת הפרק הזה סיימנו.
כמה נשארו?
אנחנו... או, יש לך 315, הגענו לדעתי לפריט 55. עכשיו אנחנו בתת פרק שקשור לפניות שנעשו, לפחות לשיטת התביעה, לפי ניר חפץ. ולכן אני חושב שמשפטית שוב, לא נמצא שם איזה
פתק. ניר חפץ שהיה אז, מה? כלומר...
יועץ התקשורת של נתניהו ועד מדינה בתיק הזה.
כן, והוא פונה למגוון אמצעי תקשורת, הוא לא נכון, מתמקד נכון, בוואלה.
נכון, אבל בכיוון שהתזה של התביעה זה אינות חריגה, זה טוענים, שוב, אין טענה שלא פנו רק לוואלה, פשוט לא אומרת את זה. טוענת שוואלה היה יותר שבוי, זאת הטענה שלה, שכאילו, אם צריך לשים על סרגל את כל האתרים, וואלה היה חריג בהתמסרות ובהיענות שלו, זאת הטענה של הפרקליטות.
טוב, עוד עניין אחד, בשולי הדברים למדנו שבשבוע הבא ראש הממשלה שיהיה בריב חזק, הוא מתכוון לטוס לפגוש את טראמפ בארצות הברית.
דרך אגב, איך הוא נוסע לארצות הברית?
יש לו מיטה במטוס, בשביל זה הכינו מיטה, אתה מבין מה זה מיטה וייטר קוק?
הבנתי.
זה ראייה לטווח ארוך.
אבל אתה יודע שעד עכשיו בחודש וחצי הוא היה בשישה דיונים אם אני לא טועה, אז השאלה אם הוא בריאותית, יכול לטוס לארצות הברית, להיות שם כמה ימים, לשבת עם הנשיא, נשמע די מורכב בריאותית.
תשמע, הנשיא לא יותר צעיר ממנו, אז הם שניהם יכול להיות סובלים אותם בעיות, אבל זה היה הערה נבזית רפואית, לא שייכת לכלום בכלל, אני מוחק אותה. אבל
הסיניטריה זה בסדר, על אף שאתה רופא אנחנו מקבל את זה, יאללה תתקדם.
אבל תגיד לי, הוא לא מודיע לבית המשפט בכוונתי להיעדר, או שהוא רק אומר תנסו להגיד לי ביזיון בית המשפט אם אתה לא בא?
לא, לא, אני חושב שאנחנו נגיע לביזיון בית המשפט, וגם עוד פעם, זה דיווחים בתקשורת. מה שכן, נתניהו כן אמר היום שהוא מבקש להתקן את בית המשפט במצבו הבריאותי, כי הוא יכול להיות שהוא יבקש כבר מחר לא לבוא. זה היה חלק מהנזיפה שהוא נתן לשופטים. נכון לעכשיו, אני לא ראיתי במערכת הממוחשבת שנקראת את בית המשפט, לא ראיתי שום בקשה רשמית מצידו של נתניהו גם לדחות את העדות מחר, וגם לדחות את העדות בשבוע הבא. אבל עוד פעם, גם אם הוא יטוס בשבוע הבא, אז הבקשה הזאת תוגש ביום רביעי, ביום חמישי, אל תספרו שהיא תוגש היום. זה לא מוגש מה שנקרא שבוע לפני כן.
תגיד, ביני, יש סיכוי לאיזושהי עסקת טיעון?
נמאס לך.
כן, זה תמיד אתה יודע ספיקולציות, אם יש סיכוי, כאילו אני, בא לי להגיד לך הלוואי, אבל אני לא יודע, פי קלאסי כמובן להסדר טיעון מבחינה משפטית, תאורה. כרגע אני לא רואה שהצדדים הולכים לכיוון הזה.
ולכן התיק הסתיים ב-2020 ו?
התיק בבית המשפט המחוזי הוא הסתיים בעוד שנתיים, ואז מן הסתם שני הצדדים יעברו לבית המשפט העליון, קח לך 3 שנים מהיום.
אבל חסרים שופטים בבית המשפט העליון, אז זה יתעכב עוד קצת.
או שעד אז תהיה ממשלה חדשה.
עד אז תהיה ממשלה חדשה נורמלית שתמנה שופטים בעזרת השם.
וגם כנראה נשיא אחר, אם אנחנו כבר הולכים לכיוונים האלה.
אמר בתקווה, שמעתי שהם רצו להקרין היום איזה סרט, ולא ממש, השופטים לא ממש התלהבו מהקרנת איזה קטע וידאו?
היה קטע וידאו של מיקי רוזנטל מקרן אצל רפי רשף, אל תשאלו אותי באיזה ערוץ היה, כי אני כבר ממש לא יכול לזכור, ואז כאילו מיקי רוזנטל מספר שם, שרבין היה די אגרסיבי ורצה וכעס שהסיקור לא היה עועד, ואז השופטים אמרו, אבל מה זה עוזר? הרי מיקי רוזנטל לא מעיד פה עכשיו, ואתה בעצם מבקש מנתניהו לקחת את העדות של מיקי רוזנטל.
ולהוכיח שאנשים כועסים.
בדיוק, וזה לא, בבית משפט זה נקרא, זה עדות שמיעה, זה לא עוזר. אנחנו אמרו, אתה רוצה תביא מיקי רוזנטל, שהוא יספר את הסיפור. ראש הממשלה צריך לספר על מה שהוא יודע מידיעתו האישית ומה שהוא קלט בחושיו. עדות שמיעה, גם אם אני מקרין אותה, בסדר, גם אם אני רוצה לתת רקע. אין שום סיבה, והשופטים בלמו את זה, בכיוון שזה באמת לא מקדם את התיק, וזה גם לא עוזר מבחינה משפטית. אני חושב שזה עוד פעם ניסיון לקרוס לבייס, ולספר שבתקופת הסכמי אוסלו, נתניהו לא מעט היום לדבר על הסכמי אוסלו, שהתקשורת הייתה פרו הסכמי אוסלו, והיה מאוד קשה.
והוא ניסה להשיג תקשורת מגוונת, לא לחסום או להשתלט על תקשורת, על תקשורת אבל נכון. נדמה לי, אגב דיבור, נדמה לי שתקוותך הייתה מוקדמת מדי שסיימנו את הפרק הזה, כי עוד צפויה לנו חקירה נגדית.
לא, בסדר, אבל החקירה
נגדית... ותת פרק אחר.
החקירה נגדית של הפרקליטות תנסה, מה שנקרא, להזים ולהפריך את ה... את מה שנתניהו אמר, אני חושב שדווקא נתניהו במקרה הזה מבחינה משפטית שיחק לידיים שלה, כי הוא כל הזמן אמר, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אז יהיה מאוד קל להם, אם הם טוענים, הם טוענים שיש להם מספיק ראיות, אני לא יודע, אנחנו נחכה ונראה, אבל אם...
הנה גם אתה אומר, אני לא יודע.
לא,
זה מדבק.
כן, כן, תשמע, אני רוצה להסתייג, אני רוצה להגיד שהפרקליטות טוענת, כן, שיש לה מספיק דרכים להזים את זה, בוא נחכה ונראה, אני לא יודע, כן, אני לא מכיר כרגע את כל מה שיש להם, מה שנקרא בקנה, אבל באופן כללי, כן, הם יצטרכו בחקירה הנגדית להראות שנתניהו ידע, ואם הוא לא ידע לכל הפחות שהיה לו מודעות לשיטה הזאת, שיש זה ויקרו בנסטיין, ויש את האו, ויש את האי, ויש את חפץ, שהולכים ואומרים לאלוביץ', תדאג שהכתבות בוואלה יהיו לטובה.
ובניין ציון ננוחם, גם אני כבר רוצה עסקת טיעון. תודה רבה, ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
ביי ביי.
שלום וערב טוב לקרול נוריאל, מנכלית הליגה נגד השמצה בישראל. שלום לך.
ערב טוב.
אתם ערכתם סקר עצום, 58,000 מבוגרים ב-103 מדינות בעולם, מייצגים 94% באוכלוסייה הבוגרת בעולם, והגעתם למסקנה שכמעט מחצית מהעולם שונאת אותנו, אנטישמים. עכשיו תגידי לי, זה כולל גם מיליארד סינים ומיליארד הודים שאפילו לא שמעו עלינו?
זה כולל הרבה מאוד אוכלוסיות שלא שמעו, ואני רוצה להגיד לך משהו, שהרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שבמקומות שלא שמעו עלינו אולי לא שונאים יהודים, וזה לא נכון, לפעמים הבורות מייצרת את השנאה, חוסר ההיכרות, בכלל חוסר המגע עם אוכלוסיות יהודיות.
זה, אני לתומי חשבתי שמיליארד הודים עסוקים בלנסות לנחש כמה ידיים יש לשיבה, ומיליארד סינים עסוקים בלהפיץ חיידקי או נגיפי קורונה בעולם. הם לא יודעים באיזה כפר נידח בשדות האורז, הם אפילו לא שמעו עלינו, אז הם שונאים אותנו?
תראה, הדבר הנכון לומר הוא שמה שהסקר הזה בעצם מגלה זה שהשכיחות של עמדות האנטישמיות, וחשוב פה לא לטעות, לא מדובר פה בסטריאוטיפ אחד. אדם חושב, אדם מאמין באיזשהו סטריאוטיפ אחד על יהודים. לא. אנחנו בחנו 11 רגדים שרק אם נזכר או נזכרת ענו על, זאת אומרת, הסכימו עם 6 מהם ויותר, רק אז אנחנו מאמינים שהם מחזיקים בעמדות אנטישמיות משמעותיות. כלומר, באמת צריך להיות פה, צריכה להיות פה התבססות שסטריאוטיפים ודעות קדומות כלפי יהודים אצל אותו נזכר או נזכרת, כדי שאנחנו נגיע למסקנה הזו.
אחת מהעמדות האלה הם שהם מאמינים שהיהודים מעורבים ברוב המלחמות בעולם, או גורמים לרוב המלחמות בעולם. אחראים. איזה סטריאוטיפים אחרים בדקתם?
אז בדקנו את הסטריאוטיפ המאוד מוכר והימי ביניימי הזה של יהודים וכסף, וההגד הוא ליהודים יש יותר מדי כוח בעולם הכלכלי, בעולם העסקים וכו'. סטריאוטיפ נוסף שבדקנו זה סטריאוטיפ הנאמנות הכפולה, זה נושא שככה נידון הרבה מאוד בכל מיני קונסטלציות בהיסטוריה היהודית, ולפיו יהודים נאמנים יותר לישראל מאשר למדינה שבה הם חיים, או נאמנים אך ורק למדינת ישראל. ותראה, זה חוזר באמת לאיזשהו סטריאוטיפ שלפיו היהודים הם לא מהימנים, הם לא נאמנים, הם לא אמינים, אי אפשר לסמוך עליהם, משהו כמו יהודה איש קריות. כמו דרייפוס, יש בית בוגדנים אצל יהודים וכולי, וזה נורא משפיע על תפיסות של אנשים כלפי יהודים גם במובנים רחבים יותר.
יש לי שאלה, אתם מוצאים שפחות ממחצית מכירים באמיתות ההיסטורית של השואה, והשיעור הזה יורד ל-39% בלבד בקרב בני 18 עד 34. שאלה, מה אפשר לעשות אחרת? אני מניח גם שיש מתאם בין מי שלא מכיר את השואה אולי גם לאנטישמיות. מה אפשר לעשות כדי שהדור הצעיר יכיר? מה קרה?
תראה, קודם כל אנחנו נמצאים בתהליך של כמה עשורים של התרחקות מהשואה בכלל כאירוע היסטורי, וכמובן עם התמעטות השורדות והשורדים, הסיפור ההיסטורי של השואה בצורה האותנטית מפי אלה שחוו אותה ומפי אלה שהכירו אותה, באמת אנחנו רואים הרבה פחות מזה, וזה מוביל באמת למגמות של רוויזיוניזם היסטורי שאנחנו רואים במדינות מזרח אירופה ולא רק, וכמובן ליותר תפוצה של רעיונות שמכחישים את השואה. אני בהחלט חושבת שיש הרבה מאוד מקום להנחלה של נושא השואה בתוכניות הלימודים, אלא מה שזה לא מספיק. אנחנו רואים הרבה מדינות ברחבי העולם, כולל בארצות הברית, שבה נושא לימוד השואה הפך להיות ממש חובה בהרבה מאוד מדינות בשנים האחרונות. זה לא מספיק. הדור הצעיר בהחלט הולך לבית ספר בדיוק כמו שאנחנו הלכנו, אבל מקורות האינפורמציה שלו משתנים. ואני חושבת שכאן יש הרבה מקום כמובן לטכנולוגיה ולרשתות החברתיות. יש אחריות מאוד מאוד גדולה להנחלת סיפורי השואה דווקא באמצעים האלה, כי שם נמצאים הצעירים.
למשל, היה את הסטורי של אווה, שאני מניח ש... שאת מכירה ושמעת.
בהחלט, בהחלט.
למה לא עושים הרבה יותר כזה? למה הטיק טוק והאינסטגרם, שזה תנועות נוער מאוד גדולות ב-2025, למה הם לא מלאות בחומרים מגניבים, צעירים של משפיענים, שמסבירים על, על הסיפור?
אני אגיד יותר מזה. למרבה הצער, במצב שאנחנו מציעים בו היום, הרשתות החברתיות רק תורמות לעליית האנטישמית, כי הן מהוות פלטפורמה שמאפשרת ביטוי.
זה אני רואה, אבל מה איתנו? מה עם העבודה שלכם, של המדינה? למה אנחנו לא עושים הרבה יותר ברשתות?
הרבה מאוד נמצאים בקשר מול הרשתות החברתיות, וקודם כל, קודם כל, הדרישה שלנו מהם היא לאכוף את תנאי השימוש אפילו שלהן, ולהיות יותר שקופות בכל הנושא של... בכל הנושא של מאבק בשנאה, ולא, אם מתן במה, כן, לאותה שנאה לסגשג, אנחנו יודעים, גם אנחנו מודעים לזה, שהצעירות והצעירים הם פצצת זמן מתקתקת, וכרגע זה מצב חירום עולמי שכולם צריכים להידרש אליו. אנחנו לגמרי שם, גם ברשתות החברתיות, אבל גם בהיבטים החינוכיים, וגם כמובן בעבודה עם מקבלי החלטות, במובנים האלה.
עכשיו, את מדברת על זה שאנחנו מנסים להתערב ולשנות בתוך הקהילות האלה, ולשכנע אותם שזה מנוגד למדיניות הקהילה שלהם להתיר אמירות אנטישמיות כאלה, אבל אנחנו מבינים מהסקר שלכם שמדובר במיליארדים. אולי זה לייבש את הים בכפית?
אנחנו מאמינים שעבודה, תראה, אני מאמינה שאף אחד לא נולד גזען ואף אחד לא נולד אנטישמי, ובדיוק באותה מידה שבה לומדים וסופגים את התפיסות הללו, אפשר גם לעקור משורש את הסטריאוטיפים והדעות הקדומות, וזאת העבודה שלנו. כן, זה עקב בצד אגודל, אבל בוודאי שאין לנו את הלוקסוס ואת הפריבילגיה בכלל, לא לעסוק בזה ולא להיאבק בזה. תראה, אני אגיד לך מה...
קרול מוריין, תודה רבה.
אנחנו מאמינים שהאנטישמיות לא פוגעת רק ביהודים, והיא לא בעיה יהודית. זה מה שאנחנו משכנעים מנהיגים ומנהיגות ברחבי העולם.
גם זה העולם כנראה לא משתכנע. תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ואסף נבו. אחרי על השידור, שקד וולפין, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון. ואחרינו ספורט עם קופמן, הללי ושרף. תודה רבה.
תודה, היה כיף.
כל הכבוד, תוכנית על הכיפאק.
ערב טוב, בשורות טובות.